קורה, נבות.
בסדר, אבי, מה שלומך?
אני מצוין.
הרבה זמן לא התראינו, שוב כן, במה, היית בחול, אני הייתי בחול.
לא יצא לנו להסתנכן, למרות שכל שבוע עולה פרק לאוויר כמו שעון.
סטירוף.
מדהים. שלום לכן עמית, שלום מנכל לך. טיפלתי.
שלום לכם.
נספר לך, ונספר גם למאזינים שלנו, על נותן את החסות שלנו, קרן ההון סיכון שאתה במקרה אולי מכיר, SGVC של דובי פרנסיס, קרן הון סיכון שנתמקדת בעולמות הפינטק, העולם שלך, אז אם אתם יזם או יזמת, עם רעיון פורץ דרך, עם טכנולוגיה מליבה, ומשבשת לשוק הזה של שירותים פיננסיים, שוק של טריליוני דולרים, מחפשים להיכנס לשוק האמריקני, ב-SGVC מאוד מאוד נשמחו לדבר איתכם, והסיבה... בעצם שאתה פה, בין השאר, זה בגלל שעשו לנו חיבור. דובי עשה לנו חיבור, דובי אחד המשקיעים שלך. בלי קשר, החברה שלך מאוד מעניינת, זו הסיבה שהבאנו אותך, בלי קשר לנותן חסות.
אני פעם אחרונה, לא פעם אחרונה, פעם לפני האחרונה שהייתי בסיליקון ואלי, פגשתי את אורן זאב.
אוקיי, משקיע אחר שלכן.
כן, משקיע. ודיברנו, ושאלתי אותו, אז מה מעניין, מה השקעת במעניין? אז הוא אומר, השקעתי בטיפלתי, ולא הכרתי את החברה לפני, והשם נראה לי מוזר. נשמע לי כמו איזה חברה של שיפוצניקים כזה או משהו. ואז מה העניינים? מה זה טיפלתי?
אז א', באמת, אורן הוא בכלל קו-פאונדר שלי. ותכף אני אספר לכם מה התחלתי, אבל אורן ואני עוד למדנו ביחד מן העסקים.
אורן זאב.
אורן זאב. ודובי השקיע בכל הסיבובים שלנו, חוץ מהסיבוב הראשון הראשון הראשון. הוא תומך בנו בכל הסיבובים, והוא גם בדירקטוריון שלנו. אז טיפלתי באמת, השם יכול להיות לכל דבר, כל מי שמטפל בכל דבר יכול להיות, אבל תכף נספר גם איך הגענו לשם הזה. התחלתי, טיפלתי, כשאורן היה יושב ראש, אורן זאב היה יושב ראש של חברת אדטק, חברה של רשת של פרסום באינטרנט, והיזם של אותה חברה פנה לאורן ואמר לו, תשמע, אני סובל מכל התהליכים האלה של התשלומים, אני מבזבז על זה ימים על ימים, ותקלות ובעיות, וזה סתם נטל, וחיפשתי פתרון, לא מצאתי. ואם אתה והחברים שלך יזמים תרימו משהו, אז יהיה לכם לקוח.
שזה הפרודקט מרקט פיט הכי טוב, שבא לך לקוח עם בעיה.
על מגע של כסף,
כן.
לגמרי. חברה קודמת שהייתי בה, היה טכנולוגיה נהדרת, אבל אף פעם לא הצלחנו למצוא
איזה אותה. חברה?
קראו לה Business Events, ואחרי כן קראו לה Verix. היא עדיין שורדת, היא עדיין קיימת, אבל הייתה חברה שהיה לה, היא קצת הייתה כל machine learning ו-AI, אבל לפני, קצת הקדמנו את זמננו, לא הצלחנו לפתור את הבעיה, ושם הייתה בעיה של למצוא באמת שימוש לטכנולוגיה. פה היה את ה-InfoLinks, החברה הראשונה שבאה עם הבעיה לאורן, ואורן הגיע איתה, עם הבעיה אליי, ותוך שבוע פליימדיה, חברה שהגעתי אליה גם כן, אמר לי, גם כן יש לי את הבעיה הזאת, אז היה נהדר כאילו להתחיל.
רגע, ומה הבעיה שום? תשלום לספקים?
הבעיה היא, חברת פרסום באינטרנט צריכה לשלם לפאבלישרים. פאבלישרים זה אותם בעלי אתרים, ששמים את הטכנולוגיה של הפרסום של אותה חברה, בין אם זה פליימדיה ובין אם זה אינפולינקס, שמים באתר שלהם את הטכנולוגיה של הפרסום. ועכשיו החברות האלה, אינפולינקס, פליימדיה ו-500 חברות אחרות שהן לקוחות שלנו היום, צריכות לשלם לכמה פאבלישרים בארצות הברית, וכמה בגרמניה, וכמה בברזיל, וכמה בהודו, וכמה ברוסיה. רגולציה שונה. מטבע שונה, רגולטור שדורש דברים אחרים, הרשויות המס האמריקאיות דורשות כל מיני דברים מכל אחד, לסכומים קטנים צריך אמצעי תשלום מסוימים, לסכומים גדולים צריך אמצעי תשלום אחרים, צריך להודיע לאותו פאבלישר, יצא הכסף, קיבלת אותו, מספר זיהוי של התשלום.
כן.
פרוצדורות מאוד אינטנסיביות, וגם צריך לבדוק מניעת הלבנת הון, אם אתה שלחת כסף לבן אדם רע, יש הרבה אנשים רעים ברשת, אז אתה, העונשים הם פליליים, ואין חסמים על העונשים. אז...
מעל כל איזה סכום הם בודקים, לא? יש לי איזה תהליך עדני כזה, יש להם איזה...
החוק אומר שאסור לך להעביר כסף לאנשים רעים, נקודה.
כן,
עכשיו, אבל... פייפל אומרת, מעל 3,000 דולר אני אעשה לך בדיקה מסוימת, מעל 10,000 דולר בדיקה אחרת, שזה כאילו הפרוצדורה.
כן.
אבל מעבר לפרוצדורה הזאת, אתה גם אמור לבדוק כל תשלום, ואנחנו בודקים ללקוחות שלנו כל תשלום. אבל כן, למשל אינפולינקס, כשהתחלנו לפני המון המון שנים, אז מיד, לפני שהתחלנו, הטריגר שלהם, כאילו הם הביאו עניין והם היו הדרייבר, אבל מה שגרם לעבור מלדבר, לקחת את הבטא שפיתחתי ולהשתמש בו, היה שבאמת צ'ייס, שהיה בנק שלהם באותו זמן, אמר להם זהו, אני לא יכול לעבוד איתכם יותר. והסיבה הייתה להערכתנו...
הלבנת הון משהו?
שהם דרכו על איזשהו מוקה של הלבנת הון, כמובן לא בכוונה.
ברור.
אבל...
ואתם עובדים רק עם חברות בתחום הפרסום, או עם לקוחות?
לא, בכלל לא.
אוקיי.
בכלל, כאילו התחלנו שם. אני אוהב להגיד שאני הייתי הבן אדם הנכון לבעיה שאני פותר, לבעיה הזאת של payments, payouts, accounts, payable operations, כי ידעתי, לא ידעתי כלום על payments, ולא ידעתי כלום על edtech, לא ידעתי כלום על תהליכים עסקיים, באמת. באתי...
מה ידעת? לא
התחלתי.
אני באתי מטלקום.
טלקום.
טלקום. אני ידעתי, הייתי אטריקה, ולפני כן הייתי ECI, וידעתי טלקום, ולפני כן BI הייתי, החברה שהזכרתי מקודם הייתה BI, וחברת סקיוריטי בשם ריברד, ביזנס פרוסס ופיימנטס, נאדה.
לא קשור.
כלום. אז היה לי מאוד, זה היה מצוין, כי פגשתי את יריב מאינפולינקס, פגשתי דיוויד מפליי מדיה, והם סיפרו לי מה הבעיות שלהם, והלכתי לפתור אותם. והלכתי לפתור אותם בלי שאני יודע שאתה אמור להיות או בפיימנטס, או בביזנס פרוסס. ככה העולם מתחלק, עד היום העולם מתחלק בעיקר ככה. והם תיארו לי בעיה שהיא משולבת גם פיימנטס וגם ביזנס פרוסס, אז הלכתי ופתרתי להם את הבעיה, או ניסיתי למצוא את הפתרון
לא לבעיה. לא אמרת להם, כמו שהרבה פעמים הם אומרים, מה הבעיה? זה נשמע לי נורא פשוט.
זה בדיוק מה שאמרתי לי, הריב. אמרתי לו, תשמע, כנראה שלא מצאת, הבנתי שאתה לא מצאת את הפתרון לבעיה, אני אתן לך שירות לקהילה, אני אלך וחפש פתרון, בטוח שיש את הפתרון לבעיה כל כך בסיסית, בטוח שיש פתרון לבעיה הזאת, ואחרי שבוע של חיפושים לא מצאתי שום דבר באזור חיוג של פתרון, ועד היום אין שום דבר באמת מהותית כמו שאנחנו עושים.
שמה לא טיפלתי? נראה לי זה יתפוס.
כן, טיפלתי, יתפוס. אז, ומה שאנחנו עושים, רק לא תיארתי עד עכשיו מה שאנחנו עושים, אנחנו מנהלים את כל תהליך ניהול הספקים והתשלומים עבור הלקוחות שלנו, מקליטת הספק, זה אומר לעשות לו אונבורדינג, לקלוט הפרטים שלו, לשמור אותם בצורה שהיא ראויה ובטוחה, לעשות וידו על בנת הון, קליטת תפסי מס, וידו עם רשויות המס אמריקאיות, שתפסים נכונים, כל התהליכים האלה, להציע מגוון רחב של אמצעי תשלום, שרלוונטיים לאותה מדינה, לאותו סכום, לאותה מהירות תשלום שאותו בן אדם או חברה רוצים, כל מטבע, כמו שאמרת, לבצע את התשלומים, לטפל בתשלומים שנכשלים, הרבה תשלומים, אם לא קלט את הפרטים נכון, אם מישהו יקליד איזושהי ספרה לא נכונה, ייקשלו, לוודא שאתה compliant, לא יודע איך אומרים compliant, עם עם הרגולטור באותה מדינה, המקומי, אם צריך לקלוט חשבוניות, אם צריך לעשות תאומים עם המערכות ניהול הפנימיות שלך, סגירת חשבון בנק.
ושוב, ומה מסובך פה? זה נשמע למשתמש האידיוט, כאילו סט של business rules, כמה איפים כאלה, לא יודע, 100 איפים, וסגרת, איפה פה הטכנולוגיה?
א', זה לא 100 איפים, זה 26,000 איפים.
אוקיי, תהיתי בשני סדר גודל.
קצת יותר. באמת אנחנו לא מנחית, לא מעיפים חלליות למאדים כמו אילון מאסק, ואנחנו לא מרפים את הסרטן ולא מדפיסים לב מלאכותי. לא ברמה הזאת.
חכה.
כן, לא, אנחנו לא, אבל יש אחרים שכן, וטוב שהם עושים את זה. אבל אצלנו הקושי הוא ברוחב של הבעיה. זה בעיה שיש בה גם עניינים של קונסיומר, כאילו של נהל ספקים קטנים, יש לנו מיליוני ספקים של קונסיומר טכנולוגי, מצד אחד ביזנס טכנולוגי, יש את הנושא של הטאקס, יש את הנושא של הפיימנטס, יש את הנושא של הרגולציה, יש את הנושא של האינבויס פרוססינג, יש פשוט מגוון רחב של נושאים, שאתה צריך לעשות להם אינטגרציה, שתהיה קלה, רוב הלקוחות שלנו הם לקוחות מתחת בין 20 ל-1,000 עובדים. לקוחות קטנים שיכולים לקלוט מהר את הטכנולוגיה הזאת ולהשתמש בה מהר, וזה למעשה האתגר. האתגר הוא שהלקוח שלנו הוא קבוצת ה-accounts payable בחברה בינונית. זה פחות או יותר המקום האחרון בחברה שיקבל איזשהם משאבים לעשות משהו. המנקים והמבשלת יקבלו יותר משאבים מהקבוצה של ה-accounts payable.
למה?
מי רוצה לשלם ספקים? את מי זה מעניין בכלל? אז, חוץ מאותנו.
אז אתה אומר, אז בעצם, הבעיה שאתם פותרים, כמו שאתה אומר, היא בעיה מאוד מאוד רחבה.
כן.
ואתם, ובעצם, הפתרון או למה, זה מצליח, ואני מנסה לענות, תגיד לי אם אני טועה, זה בזה שהחוויה שלכם היא מאוד מאוד טובה, כנראה, וזה קל מאוד לעשות את זה. לשלם.
קל להשתמש, אנחנו פותרים בעיה שהיא, הלקוחות שלנו צריכים לשים עליה הרבה מאוד אנשים, בסופו של דבר, בגלל שהם לא מקבלים משאבים לפתח את ה... לפתח פתרונות טכנולוגיים, אז הם פשוט שמים עוד ועוד אנשים, ולוקחים עוד ועוד סיכונים. פגשתי במקרה את מי שהיה סמנכ"ל התפעול של טוויטר, כשאנחנו זכינו בטוויטר בתור לקוח. זה היה ב-2015, לפני 4 שנים. והוא אמר לי, you saved our bacon. זה היה הביטוי. לא אתרגם אותו למילים בעברית, מה הבייקון מתכוונים בו, זה לא קשר, אבל הם היו בדיוק הנפיקו, והם נכשלו באודיט. האודיטור שלהם, לא זוכר מי זה היה, אמר להם, חבר'ה, אתם פה מפשלים בנושא של...
בדיקות של ספרים בעצם.
בדיקות של הלבנת הון ומס. והם גייסו מישהו מבנק, אני כבר לא זוכר איזשהו בנק, ותכננו לטוויטר, כן היו את המשאבים, לבנות פתרון גדול וכבד כדי להתמודד עם זה.
בתוך הבית.
בתוך הבית, זה היה לוקח להם בטח 1.5 שנים לבנות את זה. והם היו צריכים להודיע לציבור או לבורסה שהם לא עומדים ב... שהם יצטרכו להמשיך להיות בדיפולט ולנסות to scramble ולפתור את הבעיה עם אנשים. ומצאו אותנו, והוא אמר שאנחנו הצלנו אותם. אז זה כן בעיה שגם חברות עם משאבים משמעותיים, היא קשה לפתרון, בגלל הרוחב שלה, בגלל שהגופים האלה לא יקבלו משאבים.
אז בעצם התחלתם מחברות פרסום באינטרנט, והיום טוויטר, איזה עוד לקוחות יש לכם?
אז בעולמות האלה, אז לקוחות גדולים, רק שמקורים להרבה, אז טוויטר ואמזון, יש באמזון קבוצה בשם טוויץ', שזה הסטרימינג של הגיימינג, אז אנחנו עושים את כל התשלומים של טוויץ' לכל הסטרימרים ברחבי העולם, גו פרו של המצלמות וידאו, גו דדי של
אתר האינטרנט,
אבל גם איירבאס. לא חברה בינונית, היא לא בין 20,000 עובדים, אבל החטיבה, איירבאס, יש להם מרקט פלייס להליקופטרים.
וואלה.
להשכרת שעות הליקופטר.
ידעת את זה?
לא, לא, אבל אני רוצה לבדוק את השירות הזה.
כן.
בתור, כן.
אז, אבל גם דוקר, אם אתם מכירים דוקר, זה החברה. כן, אז הם חברת, לצורך העניין חברה קלאסית, כי אין להם מרקט פלייס ושום דבר אחר. הם פשוט צריכים לשלם את השכר דירה, ולקנות אוכל למקרר, ולנהל את הסבסידיארי שלהם. איפה זה נעשה מסובך? לדוקר יש... אני חושב 5-6 סבסידיאריז, אחד בקנדה, אחד באנגליה, אחד באוסטרליה, אחד ביפן, וכל סבסידיאר...
כאילו חברות בת.
חברות בת. ועכשיו מישהו מהנהלת הכספים של דוקר שיושב ב... אני חושב פלו אלטו, צריך לנהל את החברות בת האלה, וצריך לפתוח חשבונות בכל המדינות האלה, וצריך לנהל את הספקים בכל המדינות האלה, וצריך לדאוג שזה נעשה בצורה מסודרת כמו שהוא עושה בבית. ובלי טיפלתי, זה... חתיכת פרויקט וכאב ראש, ולך תאסוף עכשיו את הדפי בנק מכל חשבון, בכל מדינה.
אז בוא נחזור רגע לנקודת ההתחלה. אורן זאב הגיע לך עם בעיה של אחת החברות שהוא היה מעורב בהן, ואומר לך, חן, מה בא לך לעבוד על משהו ביחד? איך זה היה?
כן, אז נפגשנו בקופי בר ברוטשילד, בקצה, כבר לא קיים לצערנו. אבל קופי בר בקצה, יריב אורן ואני, יריב מתאר את הבעיה שלו, ואומר לאורן, אורן, כך, תעשה עם זה מה שאתה מרגיש לנכון, ואורן שואל אותי אם אני רוצה להתעסק עם זה, אמרתי לו, תן לי שבוע לבדוק, אני בטוח שיש לזה פתרון. אחרי שבוע אמרתי, אוקיי, אין איזה פתרון, אבל אני לא יודע אם זה בעיה, אם זה חברה. אני לא יודע אם זה חברה, יכול להיות שזה רק פליימדיה ואינפולינקס, שתי חברות אדטק, אני הרי לא באתי מהתחום, אז אני לא יודע אם אני הולך להקים חברה, אבל הבעיה מעניינת, אני אעשה פרויקט. אני בדיוק, לא בדיוק, אבל מכרתי חברה אחרת שנה קודם.
איזה?
אטריקה.
אוקיי.
מכרתי את החברה שנה קודם, למעשה אורן פנה אליי, כי באתי אליו ואמרתי לו, תשמע, משעמם לי, ואני רוצה כבר לחזור ליזמות, וככה הוא, וזה הסיבה שהוא פנה אליי.
היית יותר מדי זמן בקריבים, אמרת, עכשיו אני רוצה לחזור לעבוד.
משהו כזה, משהו כזה. אז, אבל, אבל כשהתחלתי, אמרתי לו, תשמע, אני לא יודע אם יש פה חברה, הוא רוצה כבר להשקיע. אמרתי לו, לא רוצה לקחת כסף, כי אני, יכול להיות זה שאני עושה lifestyle company. יהיה לי שני לקוחות, שלושה לקוחות, מרוויח 30,000 שקל בחודש, ו...
עובדים נחמד.
עובדים נחמד, כן, בבית, בזה, אני אהבתי לתכנת, אני בעברי מתכנת, וחזרתי, כאילו רציתי לחזור לתכנת. אומר, תשמע, קח 100,000 דולר. אם קמה חברה, זה 100,000 דולר ראשונים של החברה. לא קמה חברה וזה נשאר lifestyle company, שיהיה לך בהצלחה. לא רוצה את הכסף חזרה.
איזה חבר זה אורון זאב, יאללה. איזה חבר טוב.
איזה ויז'נרי. לגמרי. אז, ובאמת לא ידעתי, לקח לי הרבה זמן עד שהבנתי שזה יהיה מה שזה עכשיו. אז בשנה הראשונה התחלתי עם שתי אחת, והייתי הבן אדם היחידי. כאילו בשנה הראשונה...
סינגל פאונדר אתה.
סינגל פאונדר, כתב, לא רק סינגל פאונדר, סינגל אמפלוי. כתבתי את הקוד, ועשיתי אינטגרציה עם הבנק, והייתי שירות לקוחות, והיה support at ipati.com, זה היה אני, והטלפון הייתי מתקשר, והיה לחץ אחד לשיווק, שתיים
למחירות. עשית קולות שונים?
True story.
ואנשים לא מבינים, אתה לא היית אז ילד, נכון? לא היית אז בן 22.
למה אתה מתחיל?
לא.
כן, אבל אני אהבתי, אני מאוד אוהב לתכנת, אני גיק בשורשים, אני גיק. ואמרתי, איזה כיף, יהיה לי עכשיו פרויקט תכנות, יש לי כבר שני לקוחות. אחרי כן היה Seeking Alpha, היו הלקוח השלישי, ופייבר קוראים להם היום, אינראקטיב, היו הלקוח הרביעי, היו לי ארבעה לקוחות. את אינראקטיב חיבר אותי חבר מבית ספר יסודי.
מה אתה אומר? את זיו אלול ערכנו פה גם בפרק.
כן, זיו, לקוח שלנו, בדיוק. וכל הלקוחות האלה, דרך אגב, זה משנת 2011, כולם איתנו.
וזה כולם היו באדטק, לא, סיקינג אלפא לא.
סיקינג אלפא לא, הם קראודסורסינג כזה היו יותר, אבל כן, כי מה אני יודע, אני הולך ומחפש דברים דומים.
ומתי הבנת שזה לא לייפסטייל ביזנס ויש פה עסק שיכול לגדול?
בסוף השנה הראשונה אמרתי, אוקיי, עכשיו בישראל הבנתי פחות או יותר את הסיפור, ואני רואה שאני יכול, גם אפילו אחד מהסיקינג אלפא, זה היה כנגד תחרות כבר. כבר היה לי, היו פיוניר שם, ואיזשהו בורד ממבר אמר להם, תסתכלו על פיוניר, והם הסתכלו, וזה בסוף בחרו בי בחייל הבודד מול פיוניר, הייתה אז חברה של מאות.
יובלת עליה פה לפני כמה שבועות.
יובלת על כולם, אני מכיר את כולם, יודעת עם כולם, ואת יובל אני פוגש ברביב הפעם בכמה חודשים. אבל בסוף השנה הראשונה אמרתי, אוקיי, אז עכשיו בוא נראה אם זה גם תקף בארצות הברית. והייתי צריך להתחיל לנסות לשווק בארצות הברית.
ואז כבר גייסת כסף או שעדיין על $100,000 הראשונים?
אז גייסתי מיליון.
ממי?
מאורן.
מאורן?
אורן השקיע חצי מיליון, וחצי מיליון זה מ-Friends and Family שלו.
אבל היה עוד פרטי, עוד לא היה את הקרן שלו, זה Ventures, נכון?
זה כן, זה היה עוד כל פרטי. וגם הסיבוב אחרי זה הוא עשה אותו דבר, זה היה סיבוב של 2.5, 2.7 מיליון. הוא שם חצי, וחברים שמו עוד קצת. ואז אמרתי, אוקיי, אני אגייס מישהו בארצות הברית, וננסה לראות אם גם זה רלוונטי לשוק האמריקאי, כי אם זה רק לשוק הישראלי, אז זה יישאר לייפסטייל. ואם זה גם רלוונטי לשוק האמריקאי, אז כבר יש פוטנציאל. והייתי צריך לגייס מישהו שיעשה מחירות בארצות הברית, ואני חברה, בשלב הוא עוד לא גייסתי את המיליון, בשלב שגייסתי את הבן אדם, הייתי חברה של בן אדם אחד מישראל עם 100,000 דולר, סליחה, היה לי כבר 70,000 דולר, כי השתמשתי ב-30,000 בסוף השנה הזאת.
בזבזן אותה.
כן. את מי אני יכול לגייס? מי יסכים לבוא לעבוד בחברה של יזם איזה אמריקאי יבוא לעבוד בחברה של יזם ישראלי עם 70,000 דולר בחשבון בנק? אף אחד שאני אסכים לגייס.
כן, זה לוזר.
לוזר, רק לוזר. זאת אומרת, אין בן אדם שאני אצליח לגייס, שאני אצליח למשוך אותו, ואני גם אסכים לגייס.
שאתה רוצה, כן.
אז בסופו של דבר גייסתי חבר מהעבר, מ-ECI, גם איש טלקום, גם עם אפס בקגראונד בתחום, גם אותו סיפור חוזר על עצמו, אבל ידעתי שאני יכול לעבוד איתו. ושיהיה לנו, אמנם הוא, שנינו נצטרך ללמוד ביחד את ה-on the job, אבל נוכל לעבוד ביחד טוב. וזה מה שקרה. גייסנו את המיליון דולר האלה, הכפלנו את החברה והיינו בינלאומיים. שני אנשים, אחד בארצות הברית, אחד בארץ. חברה בינלאומית של שני אנשים. ומיד, אני חושב שזה היה בנובמבר של 2011, הוא סגר שני לקוחות, הוא החתים אותם, לקח להם חצי שנה לעלות לאוויר, הוא החתים שני לקוחות שעד היום הם בין בטח ה-20 הגדולים שלנו.
מי?
מונדו מידיה, גם כן חברת אדטק, וטאפ ג'וי, חברה של מונטיזציה של משחקים במובייל.
אז עוד הייתם חזק באדטק.
כן. כן. היום היום אנחנו שליש מהלקוחות שלנו, שאנחנו מחתימים. עדיין כל העולמות האלה של הדיגיטל מאוד חזקים אצלנו, אבל שליש מהלקוחות יהיו חברות ביטוח, חברות מניפקצ'רינג, ייצור. יש לנו יצרן רכבות.
וואלה.
מי זה?
איך קוראים לו? אני לא זוכר.
דבר עם
אמרנו. אבל מכיר כמה. יש אלסטום בומברדיה, סימנס.
אמריקאי. מייצר קטרים אמריקאי. יצרן קטרים אמריקאי. אנחנו הולכים להשתלט על שוק הקטרים האמריקאי.
אביב הוא חזק ברכבת.
ואחרי בשנה השנייה, כאילו ב-2012 כבר התחלנו לגייס אנשים, בטח היינו, לא יודע מה, 18 אנשים.
כמה רבניו היה אז? הגיע לכמה מיליונים או שלא?
לא.
כמה אלפים?
כן, מאות אלפים בטח. וזהו, ואני חושב שזה לקח לי עוד איזה שנה, עד שהבנתי שאנחנו על משהו משמעותי.
אבל אורן, שהיה אז חבר בורד, לא דחף אותך, אמר, תקשיב, יש פה משהו, בואו נשים הרבה כסף ונתפוצץ?
אורן, אני חושב דווקא אהב את הסלו קוקינג הזה. את זה שאנחנו, א', בנינו אסטס מאוד גדולים. כאילו, חלק מה, אתה שואל מה קשה. אנחנו למעשה חברה שהיא regulated licensed financial institution. אנחנו מוסד פיננסי. אמנם חברת סטארט-אפ, אמנם חברת תוכנה, אבל אנחנו, יש לנו רישיונות, נקראים money transmitter. זה לא בנק, אבל זה דרג מתחת לבנק.
כמו Western Digital?
כמו Western Union, כמו PayPal. אותו רישיון שיש לPayPal, literally אותו רישיון, שאתה צריך 50 רישיונות כאלה בארצות הברית כדי לעבוד. לקחנו 4 שנים להשיג אותם, מיליוני דולרים. ואתה צריך compliance ומערכות monitoring וזה, heavy duty, ואני באמת, שואלים אותי על הסביבה התחרותית, אני לא רואה אף חברת תוכנה שתהפוך לחברת פיננסית כמונו, אני לא רואה אף חברת פיננסית שתהפוך להיות לחברת תוכנה. אז יש כמה שחקנים שהם על הגבול הזה כמונו, אבל זו קבוצה מאוד מאוד קטנה.
לא דיברנו על המודל העסקי, אני מניח שזה אחוזים מכל טרנזקציה, איך זה עובד?
אז יש לנו 4 מקורות הכנסה, אחד זה SaaS, Software Fees, על כל מיני שירותי תוכנה.
רישיון לשימוש בתוכנה.
רישיון שימוש בסיסי, וגם כמות ה-invoices שאתה עושה, וכמות ה-anti-money laundry exercises שעשינו לך, וכל מיני שירותי תוכנה שאנחנו נותנים לך, זה המקור הראשון. מקור שני זה עלות פר טרנזקציה. שלחת PayPal, יעלה לך X, שלחת Wire, יעלה לך Y, שלחת Check, יעלה לך משהו אחר. לכל פעולה, כמו שאתה הולך לבנק, לכל פעולה יש מחיר. אחרי כן, הלקוחות שלנו יכולים לנהל את עצמם בדולרים מול הפייז, מול הספקים שלהם, אבל הספק יכול להיות בגרמניה ויגיד אני רוצה ביורו, או יכול להיות בעודו ולהגיד אני רוצה ברופי, ואנחנו נעשה את המרת מטבע ונגבה עמלת המרת מטבע. והדבר האחרון שממש יצאנו איתו לאחרונה זה האצת השלומים. אם לקוח יש לו שוטף 30, שוטף 45, שוטף 60 עם הספק, אנחנו נציע לספק, ידידי, אנחנו יודעים שמגיע לך תשלום עוד 60 יום, אתה רוצה לקבל אותו מחר, סבבה, תן הנחה קטנה ותקבל אותו מחר.
תגיד, מה הגודל של החברה היום?
הגודל של, מבחינת כמות כסף שאנחנו מנהלים, שזה המספר שאנחנו מנהלים היום, 7 מיליארד, ועם כמה שנניח לקוחות שעדיין בדרך לעלות לאוויר, זה בטח בסביבות בין 9-10 מיליארד בשנה.
וכמה גייסתם?
גייסנו עד היום 58 מיליון דולר.
וכמה אנשים בחברה?
היום אנחנו...
אתם לא שניים, אני משאר עצמי.
160, שליש בישראל, שני שליש בארצות הברית, ובסוף השנה נהיה קרוב ל-220.
עדיין מאותה הווילה בהרצליה, שנפגשנו לפני...
הווילה, אילו... כן, אז הווילה, עדיין באותה הווילה בהרצליה, אנחנו נעבור לגליל ים בחודש הבא. גם כי ניסיתי לשמר משהו קצת אחרת, כי כן. כבר אין וילות, אנחנו צריכים מעל 1,000 מטר, אז כבר אין וילות בגודל הזה. אבל כן, הווילה בהרצליה הייתה הווילה השלישית שלנו, וזהו, ועכשיו אנחנו עוברים לגליל ים, למין מפעל, המפעל של פלסון, הצינור פלסטיק.
כן.
אז אנחנו משדרגים אותו.
והנהלה היא בישראל, בארצות הברית, איך זה עובד?
בארץ ה-CTO וה-VP-R&D, וסמנכ"ל פיתוח יושבים בארץ, וכל שאר ההנהלה.
ואתה?
אני על הקו. אני...
המשפחה פה בארץ?
המשפחה פה בארץ, ואני 10 ימים כל חודש, שתי שבועות עבודה. 10 ימים בכל חודש אני בקליפורניה.
לא פשוט.
לא פשוט, אז הילדים שלי כבר, כמו שאמרת, אני התחלתי את זה בגיל, לא בגיל 22, אז הילדים שלי כבר, הילד הקטן שלי הוא בן 15.
ילדים
גדולים. ילדים גדולים, ילדה אחרי צבא וילד
בצבא. עדיין, מה הם? רוצים להיות אותה במידי פעם, מה קרה?
לא סופרים אותי, לא סופרים אותי.
אגר שתביא את הדברים מאמזון בדרך חזרה.
כן, אז כן, אני מביא עכשיו, אם חזרתי, משחק קופסה לילד הקטן.
כמה מתוך הפוטנציאל שלכם גירדתם כבר? כלומר, אתם מנהלים
שבב של שבב של שבב. עשינו חשבון, אנחנו גדלים ב-100% לשנה. ויש לנו מין כזה
עדיין? כלומר, החברה כבר בת 9, עדיין גדלים ב
100%. לא רק שאנחנו גדלים ב-100% לשנה, אנחנו עשינו למעשה, שאלת מתי אורן אמר תוציאו עוד כסף. אז היה לנו דיון כזה ב-2017 למעשה. בסוף 2017 גייסנו את הסיבוב יחסית גדול שאורן הוביל. בתחילת 2018 התחלנו להשקיע משמעותית בשיווק ומחירות, ולהגדיל את ההשקעות שלנו. ומאותו שלב, קצב הצמיחה שלנו גדל כל רבעון ברציפות, כבר 4-5 רבעונים, הקצב גדל. לא שאנחנו גדלים מ-100%, ברבעון הבא נגדל ביותר מזה, וברבעון אחרי זה נגדל
עוד קצת יותר מזה. ואין לך בכלל משקיעים ישראלים? כולם
Friends and Family. כאילו כל מיני חברים.
כן, אבל אף מוסדי.
אין אף מוסדי.
אין קרן ישראלית, קרן הון סיכון ישראלית.
לא, הקרנות המובילות זה Ventures, SGVC, ועוד Family Office, שנקרא Wicklow, שזה שני יזמי פינטק למעשה, שהשקיעו בנו ב-2015-16.
אז אתה כבר נמצא בפינטק 9 שנים.
כן.
מה הדבר הבא? התחלת טלקו? עברת לזה?
הדבר הבא זה טיפלתי.
כן?
כן. אתה יושב על כזה סוס פרק, כאילו משהו חזק, אתה לא משחרר.
אבל יזם אמיתי באיזשהו שלב אומר, טוב, אנחנו רואים את זה גם בסיליקון וואלי, שבאיזשהו שלב הם משתעמים קצת מהחברות של עצמם.
אני לא. אני ממש לא משתעמם. בינתיים, כשאני אשתעמם, אז כן, אתה צודק. אם אני אשתעמם, אז תהיה בעיה. כרגע אני לא משתעמם, כרגע התפקיד שלי משתנה כל שנה. אשכרה, אני תשאל את אורן, פעם בשנה אני אבוא אליו ואני אגיד לו, אני כבר לא יודע מה התפקיד שלי עכשיו, אני צריך לחשוב מחדש על מה אני צריך לעשות.
מה אתה עושה בעיקר היום?
היום, שוב, זה משתנה.
הפנים של החברה, כמו שקורה להרבה מאוד יזמים?
קצת. אולי אני צריך להיות יותר, אולי אני צריך להשקיע בזה יותר, ואפילו שמתי לעצמי מטרה ואני משתתף ביותר איבנטים.
הנה, אתה פה.
הנה, אני פה, נכון? זה חלק מהעניין. כמובן שהדבר המרכזי זה בניית ההנהלה וגיוס כוח אדם. אני עדיין מראיין כמעט כל עובד שמגיע לחברה, לא 100%. אני משתדל. זה מאוד חשוב, כי לקבוע את התרבות של החברה, היא נגזרת מהאנשים שאנחנו מגייסים,
כן.
בעיקר מנהלים, אז אני עוסק בזה הרבה. אני עוסק בגלל שאנחנו בצמיחה שהולכת ומואצת, אז עכשיו אני כבר חושב מה הולך לקרות, לא רק ב-2020, אלא אני יודע שהחברה משתנה מהותית כל שנה. אז התחלנו לחשוב כבר, אוקיי, איך אנחנו צריכים לבנות את החברה לגל הבא של השינויים, ואיך אנחנו, מבחינת כל מיני
מנגון. איך מנהלים תרבות ארגונית בחברה שהיא שליש ישראלית, שני שליש לא ישראלית בכלל? זה תרבות ארגונית נורא נורא קשה. אתה כזה לא פה, לא פה, או גם וגם. איך עושים שזה לא יהיה כזה אנחנו והם?
זה לא אנחנו והם. א', אני לא, אני תכף אגיד לך איך התרבות נבנית לפי דעתי, אבל זה לא שהכל מתוכנן, לא יכול להגיד לך שהכל מתוכנן. אבל דבר ראשון זה האנשים שאתה מגייס, והאנשים שאתה מגייס קובעים איזה אנשים הם יגייסו, וזה משם נגזר את התרבות במידה רבה. ודבר שני, אני חושב שאנחנו הצלחנו לייצר ממשק יחסית נקי בין ארצות הברית לישראל. קצת העובדים בחברה היו רוצים שהממשק יהיה פחות נקי, ויהיה יותר עירוב בין שני הגופים, אבל אני חושב שאני עבדתי בעברי בחברות שהיה המון קשר בין החלק האמריקאי לחלק הישראלי, ואז אלה עבדו בשעות מטורפות, ואלה עבדו בשעות מטורפות, וכולם היו מותשים בסופו של דבר, ואנחנו הצלחנו לבנות איזשהו ממשק דרך, למעשה ניהול מוצר. יש חצי ניהול מוצר יושב בארצות הברית, חצי ניהול מוצר יושב בארץ, ורוב הממשק יושב על הניהול מוצר, והפיתוח יש לו את כל האנשים בישראל, המחירות והשיווק יש להם את כל האנשים בארצות הברית, וככה אנחנו מצליחים שיהיה ממשק יחסית נקי בין שני הגופים.
הבנתי, אז רק הניהול מוצר ישן, כמו, לא ישן.
רק הניהול מוצר. עשינו עכשיו סקר בקלצ'ראמפ, זה כזה סקר עובדים, הניהול מוצר הם האלה שבצורה הכי משמעותית התלוננו על ה-quality of life, אבל...
מי שצריך להיות מנהל מוצר, חיים קשים.
מה אומרים לך כששומעים את השם של החברה? איך אתה מסביר להם מה זה טיפלתי?
אז דבר שאני אספר לכם איך, אז כשהתחלנו את החברה בהתחלה אורן ואני, אז ניסינו לחשוב על שמות, ואורן הציע ואני הצעתי שמות, וחבר שהוא לחלוטין לא בהייטק, הוא פסל, דני רייזנר, בא אליי הביתה, הוא חבר קרוב, ושאל אותי, יכול להיות חיים הסטארט-אפ החדש הזה? אמרתי לו, תשמע, הכל נראה נהדר, רק אין, לא מצאתי שם. עכשיו אצלי בסלון, צוות את הגשר של האף כזה למשך איזה כמה דקות, ואז אמר, טיפלתי. זה מה שהוא הצליח להוציא ממה שאני תיארתי לו כבעיה, והשם תפס.
מדהים. ומה אומרים בחול?
השם נהדר, ואתה יודע, גם הדומיין.
טיפלתי.
טיפלתי. בהתחלה אורן חשב שזה שם זמני, אבל 9 years later הוא...
אנחנו עדיין איתו. טוב, אז טיפלנו בפרק הזה.
כן.
חן עמית, תודה רבה לך. ותודה רבה לקרן ההון סיכון SGVC, קרן להשקעה בתחומי הפינטק, שבין החברות המצליחות שלה, טיפלתי, טריפ אקשנס, נקסט אינשורנס ועוד רבות אחרות. אם אתם מחפשים קרן אמריקנית עם פינה חמה בלב ליזמים ישראלים, אז ב-SGVC של דובי פרנסיס מאוד ישמחו לדבר איתכם. ועד כאן 30 דקות או היום יותר, היום טיפה יותר יצא.
רגע, חכה, כשאתה מאזין לפרק הזה, אז הפרק הזה זמין בכלכליסט, בספוטיפיי, בכל מקום אחר שאתה מאזין לפרק, לפודקאסטים, שאתה גם מאזין לעצמך. אביב, תמליץ לנו על פרק.
אלינור בת גנשטיין, פרק שאני מאוד מאוד אהבתי, שמדבר על אחד הדברים שהכי מציקים ליזמים היום, וזה איך משיגים את כוח האדם הכי איכותי, ומה קורה בכלל בכל העולם הזה של HR.
יאללה, ביי.
ביי ביי.